אנחנו בחומש במדבר. חומש במדבר יש לו עוד שם, כתוב חומש הפיקודים קוראים לו, בחז"ל, הפיקודים. למה הפיקודים? פיקודים מלשון מפקד. יש פעמיים יש מפקד בחומש הזה, הפעם כאן בפתיחת החומש, הוא פוקד את עם ישראל, וגם בפרשת פנחס, שהם היו בערבות מואב, הוא גם כן פוקד את עם ישראל. צריך להבין, מפקד, הוא יש לו מטרה, יש לו תכלית. לכל מפקד יש מטרה ויש תכלית. אז גם כאן, זאת אומרת, המפקד הזה הוא בא, קודם כל לעשות סדר בבלגן. כן, אנחנו 12 שבטים, 60 ריבו גברים, מיליונים. אז הסדר הזה הוא חשוב מאוד. למה? כי ברגע שיש מפקד, אתם הייתם בצבא פעם, לא הייתם, הייתם בצבא. עכשיו, מה זה מפקד? המפקד בא, הוא לוקח את הכיתה או את המחלקה או את הגדוד, לא משנה. הוא הולך והמפקד הזה אומר, בכיתה, טוב, אתה רובעי, אתה בזוקאי, אתה צלף, אתה זה, אתה זה. כל אחד יש תפקיד. ברגע שיש מפקד ועומדים בשורה, אז כל אחד יודע בדיוק את מיקומו ואת תפקידו. אבל כשאין משקד, אז יש בלגן. כל אחד, ערבוביה, אחד אחד השני. משקד זה דבר טוב. לא רק לדעת כמה יש, אלא על ידי המשקד אתה מוצא כל אחד את מקומו, ודבר חשוב מאוד בחיים, שהאדם ימצא את מקומו בעולם. מה זה מקומו? תפקידו. כל אדם מצטרים לעשות את תפקידו. אבל עדי המשקד, מיד אתה יכול לסדר כל אחד לפי התפקיד. אז זה המשקד. זה המשקד הזה בהתחלה, במדבר, ויש מפקד לפני היציאה לארץ. זה מזכיר לי, מפקדים בצבא. לפני שיוצאים לפעולה או לאימונים או למשהו כזה, מה עושים, מי יודע?
מספרי ברזל.
אה?
מספרי ברזל, להתפקד.
להתפקד, יפה, נראה, אתה עוד זוכר. איפה שירת?
חיל
האוויר בחצרים. חצרים, פיקדתם את המטוסים?
משהו כזה.
מפקד, זה דבר ראשון. אז גם כאן, המפקד תכליתו סדר, לעשות סדר וכל אחד ימצא את מקומו. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד החודש השני, בשנה השנית, לצאתה מארץ מצרים לאמור. כן? שאו את ראש כל עדת בני ישראל ומשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגלגולתם. רש"י מסביר מה זה המפקד הזה, אומר באחד לחודש, מתוך חיבתם לפניו מונה אותם כל שעה, מונה אותם. מה זאת אומרת? מונה אותם? אומר אני סיפרתי לכם פעם, כשהייתי ילד אספתי בולים. בולים. אני זוכר אותי בכיתה ה' או משהו כזה, וכל הזמן הייתי סופר את הבולים. שאלו אותי למה, אהבתי אותם. אז כל הזמן ספרתי, יש לי 50 בולים, 60 בולים. יש כאלה שמשחקים בגולות, אתם לא שחקתם. לא היה לכם, אתם יודעים מה זה גולות? לא יודעים מה זה גולות. אז יש כאלה סופרים כמה גולות יש להם. למה? הם אוהבים את מה? הם אוהבים את הגולות. הקדוש ברוך הוא אוהב את מי? את עם ישראל. זה מה שרש"י אומר. כמה פעמים הוא פוקד אותם. אבל זה מאוד חיבתם, כן? מתוך חיבתם לפניו מנעו אותם כל שעה. כשיצאו ממצרים מנען, כשנפלו בעגל מנען, לידע מניין הנותרים, כשבא לעשות שכינתו עליהם מנען, ואחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד באייר כבר מן הרוצה, בכל מצב הוא סופר אותה. מה זה למשפחותם? דע מניין כל שבט, מניין כל שבט ושבט. תדע את המניין. לדעת את המספר. אמרנו, המספר הזה גם, כל שבט יש לו פונקציה, יש לו תפקיד. וכל אחד בתוך השבט יש לו תפקיד. לכן הוא מונה אותם. כן, מה זה, איך מונים אותם? לבית אבותם. מי שאביו משבט אחד ואימו משבט אחר יקום לשבט אביו. לדוגמה היום, הכהנים הולכים לפי מה? לפי האבא. לעומת זה, שייכות לעם ישראל הולך לפי האימא. זה כבר משהו אחר, אבל החלוקה הפנימית בתוך עם ישראל זה לפי האבא, כן? אז זה מה שאומר לבית אבותם דווקא, מי שאבים שבט אחד, יום שבט אחר, יקום השבט אביו. מה זה לגולגולותם? על ידי שקלים, בקע לגולגולת. בקע לגולגולת. מה זה בקע לגולגולת? מה זה גולגולת? מישהו ראה פעם גולגולת? גולגולת מזכיר לנו שזה די ים, משהו כזה. איזה ביטוי אתה סוחר? גולגולת. זה יפה, גולגולת זה לא... זה נשמע לא כל כך, נכון? גולגולת. אלא בואו נספר אתכם לגולגולתכם. נוריד לכם את הראשים, נשים בשורה. נראה כמה. אלא מה, זה מה שהוא אומר, זה... מספור בן אדם זה חיסרון גדול. למה? כי האדם הוא לא מספר. אדם הוא עולם ומלואו. באמת, שהנאצים, ימח שמם וזכרם, רצו לבטל את האישיות של כל אחד ואחד. מה הם עשו? חרטו מספרים על הידיים של של היהודים, כן, אולי גם של האחרים. חרטו כאן מספרים, אמרו, מעכשיו אין לכם שם. אין לכם שם כי אין לכם נשמה. אתם סטטיסטיקה, אתם מספר, זהו. לא מה שאתם, רק מספרים. לכן גם יד, כתוב יד ושם. שימו לב, יש המוזיאון הזה, יד ושם. למה יד ושם? אתם רציתם למחוק את השם? אין לבן אדם מספר, שם, יש לו מספר. אנחנו עושים יד ושם. יד ושם, השם, זה מהות. אז מה עושים? אז זה מחצית השקל. סופרים אותם, לשים, לא את הגולגולת, את המחצית השקל. כן. המחקר ביד ושם, מלחמת, עוד מעט, מלחמת... יום שחרור ירושלים, כי מלחמת ששת הימים זה... אז היחידה שאני שירתי בה הייתה חטיבה ירושלמית. אז אנחנו, לפני שפרצה המלחמה, היינו ביער הרצל, על יד שהיום בית הקברות הצבאי, היה שם חורשה, גם היום יש שם חורשה. ושם ממש כמה ימים לפני המלחמה. שבועיים, שבוע, כל הזוכים, משהו כזה. ואחד הערבים, חבר'ה אמרו, חבר'ה, בואו נעשה איזה מסיבה, משהו. אני אומר, איפה נעשה מסיבה? אמרו, טוב, נלך ליד ושם. ושם נעשה אחד החדרים. שגייסו אז את כל הגברים. כל הגברים. אז, על יד ושם, הרבה משרדים תמיד פשוט שוממים, לא היה אף אחד. אז אמרו, בואו נלך לסיבה ביד ושם, נמצא שם איזה חדר. נעשה שם מסיבה. טוב, אני גם הצטרפתי, אבל כל המוזיקה וכל הזה, לא מצא חן בעיניי, לא ראיתי את החינגה הזאת וכל זה. אז הלכתי לטייל בפרוזדורים של המשרדים של יד ושם. היה לי דבר מפליא, ממש, תוך כדי כך, אני רואה איזה חדר פתוח. פתח, מסתכל, מה זה החדרים האלה? אני רואה תיקיות של אלה שהושמדו בשואה. אז מה הם עשו ביד ושם? אספו נתונים לכל האפשר, כמה שאפשר היה, לכל אלה שנרצחו בשואה ולא נשארו להם משפחות וכל הדברים האלה. ואני מסתכל על השולחן, אני רואה קלסר כזה גדול, אני מסתכל, הוא פתוח, הפקיד כנראה שהיה שם, הפקידה, הם גייסו אותם, והשאירו את הכל כמו שזה, כי הגיוס היה גיוס פתע ביום כיפור. לא, זה היה ב... כן, זה היה גיוס פתע, זה מלחמת ששת הימים גם זה היה. במהירות הגייסו אותנו. אז אני מסתכל, זה פתוח, אני מסתכל מה זה פתוח, משפחת ביגון. מיליונים יש. מיליונים, מיליונים. פתאום נשאר, אני... איך זה פלא, אני בא לישם במקרה. ואני בא לשם ואני פותח את הקלסר, לא פותח אפילו, זה היה מונח פתוח. ואני נותן משפחה שאבא שלי, זה חומר יוחד, כל המשפחה הושמדה. יש שם תיעוד של כל המשפחה, של הסבא והסבתא והאחים, מה היום היו צריכים להיות דודים או משהו כזה. אז זה נקרא יד ושם. מה?
לא
ידעתי שום דבר. אז פתאום אני רואה, זה היה ככה. מסתבר שבדיעבד, אני שאלתי את אבי, זכרונו לברכה, תגיד לי, איך זה הגיע הדבר? אז הוא היה פעם, אחרי הקמת המדינה, עברו מבית לבית, ורשמו את השמות של אלה שזהו. אז כנראה עברו גם אצל ההורים שלי, ושאלו על פרטים כאלה, פרטים אחרים, וככה נוצרה הספרייה, הקטלוג הזה של כל השמות. נצר בצורה כזאת. אני הזכרתי יד בשם, מה עשו מהיהודים? המספרים. ואחרי זה יש כאלה שגם לא עשו מהמספרים, נשאר שרפו אותם, נשאר רפו אותם. וכנגד זה בא השם. אז צריך לקרוא, שם זה נשמה, אותיות נשמה, השור שלה זה שם, נון שין מם היי, זה נשמה. אז צריך... לכן אנחנו לא סופרים גולגולות, כי אנחנו סופרים חצי את השקט. גם היום לא סופרים את האנשים, סופרים די פסוק שאומרים משהו כזה. טוב, אנחנו בפסחים, בואו נראה. פרק זין. משנה ח', משנה ה', משנה ה'. כי אנחנו עוסקים בנושא של קורבן פסח, אם הוא נטמע או לא נטמע בכל הפרטים. נטמע הבשר והחלב קיים, אינו זורק את הדם. מה הכוונה? נטמע הבשר של קורבן פסח שבא בטהרה. היינו שרוב הקהל והכהנים וכלי השרת תאורים, רק הקורבן לא תאור, זה כבר דין אחר. והחלב קיים, כלומר, אף על פי שאימורה וקרבים המזבח לא נטמעו, תאורים הוציאו את החלב מהזו, אבל הקורבן עצמו נטמע, אבל החלב שלו לא נטמע, מה דינו? אינו זורק את הדם שהרי עיקר הפסח לא בא אלא לאכילה, כיוון שנטמע בשר, אסור לאוכלו, אין כאן קורבן פסח, לכן לא זורק את הדם על המזבח. נטמע החלב, אם נטמעו האימורים של קורבן הפסח, ואי אפשר להקריבה המזבח, והבשר קיים, הוא טהור, זורק את הדם, כי זה להתיר את הקורבן, שהעיקרו של הקורבן כאן, שקורבן פסח, זה לבשר, ונאכל ממנו. במקודשים אינו כן, אבל בשאר הקודשים אינו דין כזה, אלא אף השוי פנית, מה הבשר והחלב קיים, כלומר, אם החלב טהור, אף על פי שנטמע הבשר, זורק את הדם כדי להטיל את החלב להקריבו על גבי המזבח. אורות, רבותיי. אורות. אנחנו בדף... עין, נכון? עין ג' כן או לא? עין ג' לא כן, עין ב' סליחה עין ב' למטה, נכון? יוטט, סעיף יוטט, כן יש סדר בגאולה. מהו הסדר? סדר הגאולה. אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופת הגאולה, זו לדעת הסדר. סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה שזרעת את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. זרע אדם וזרע בהמה. גם אדם, גם בהמה. כיצד? זרע האדם לחוד, זרע בהמה לחוד. שלמות הצורה מוכרחת להיברא הנפשות הנוטות לבניין מעשי, למשל החלוצים, או היום. היום הרבה אנשים חיים בעולם של עשייה. אם זה חקלאות, העשייה, הייטק, כל הדברים האלה זה עולם של עשייה. זה עולם לא קל. אבל יש כאלה שזה מתאים להם. אם לא עושים משהו, הם משתגעים. הם חייבים לעשות משהו. הנפשות ששייכות לעולם של עשייה, אז הוא אומר, הנוטות לבניין המעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצר, מלשון יצירה, כן? בכל הגוונים החזקים והצריכים למידה הזאת של עולם העשייה. והאנשים בעלי הנפשות האציליות, דהיינו אנשים בעלי נטיות רוחניות יותר, כן? מוסריות יותר. מחיי הרוח ומעדני הנשמה מודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם. צריך גם כאלה וגם כאלה בזמן תהליך הגאולה. דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה. זאת אומרת, אם הם מלאים בעולם של עשייה או מלאים בעולם הרוח. מלאים משפיעים יפה אלו על אלו ומתחברים יחד ליצירת הגבייה לאומית אורגנית גדולה. שאור חיי נשמה קדושה כבירת כוח זורח עליה. זאת אומרת, אנחנו צריכים בדור שלנו להבין. אני עבודתי בשדה, מלאכתי בשדה, השני מלאכתו בבית המדרש. זה בסדר גמור, זה לא עומד בסתירה אחד לשני. זה משלים את זה. אלה שעסוקים בעולם העשייה, בסדר, 100%. רק שעשו את זה טוב טוב, ולא לא טוב. מה זאת אומרת? היום באמת אנחנו מבחינת עולם העשייה, אנחנו מתקדמים. הכלכלה של מדינת ישראל היא כלכלה מאוד חזקה. שכל העולם כולו אנחנו אומרים, בכלכלה מאוד שבירה, הייתי אומר, משברים. הכלכלה אצלנו, מכל הבחינות, אם זה בחקלאות, אם זה בהייטק, אם זה כל דבר שאנחנו עושים מצליחים בכלכלה. למה? אלה שעוסקים בכלכלה הם כישרוניים, אנשים רציניים, לוקחים את העסק רצינות. תבינו, למשל בחקלאות, אני בשעתו הייתי קיבוצניק. בשביל להשקות את השדות, היינו סוחבים צינורות אלומיניום קרובים. זה משהו, היית להשקות, זוכה ושם ומחבר וזה, זה עבודת פרח, להשקות איזה שדה או משהו כזה. פעם באתי לקרוא משפחה באחד הקיבוצים, לפני כמה שנים, הוא אומר לי שהוא אחראי על ההשקעה בקיבוץ. כמה אתם משקיעים? 2,000 דונם, אתה לא זוכר, אמרים מספר גדול מאוד. כמה עובדים יש לכם בהשקעה של הזאת? מה זה אומר? רק אני. איך אתה משקיע את כל הזה? אז הוא מראה לי מחשב. יש לו מחשב. הכל במחשוב. אני מכוון את זה מראש, את הזמן, את השעות הזה. יש לו עוד פעם, 2-3 פועלים, שאם יש איזה טקל קטן או משהו, אז הם הולכים בשדה לסדר את זה. והכל בשליטה. איפה נשמע דבר כזה בעולם? הוא בכפתורים, עושה, מתקתק את כל ההשקעה. איך השתכללנו, איך דוגמנו. זה אנשי המעשה. מה עם אנשי הרוח, תשאלו אותי.
אנשי הרוח.
אתם, אנחנו אנשי הרוח. צריכים להיות לפחות כמו... כן, בוא נראה. אז הוא אומר, כל אחד יצר, החיים האצילים, כן. כן, אז ביחד, אלו על אלו משפיעים, אלו על אלו מתחברים יחד ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה, שאור חיי הנשמה הקדושה כבירת כוח זורח עליה. החיים האציליים הראשונים, העליונים, שהם מלאים בכל יפת גבורתם, הינם ממסד עד הטפחות. דהיינו, מהיסודות ועד התקרה, שלהם נעלים מחיי ההמון. הם אנשים מתעלים מחיי ההמון. שעיקר מעיינה הוא תיקון המעמד הכלכלי. ההמון תמיד דואג לצד הקיומי, לצד הכלכלי. אפילו החכם והסופר שבו סוף סוף המוני הוא, מאנשי ההמונים. ארצי ומעשי, בכל מעיינו לחיי הזמן והעולם. והכפה הרוחנית, עולמית, לא תוצר ברוחו של אותו אדם המוני. אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות מאציל על גיבורי הגשמיות את עוד קדושתם. זאת אומרת, זה שאדם הוא לומד תורה ודבק ויש לו את מידת האצילות, הוא מאציל מרוחו על אלה שנמצאים בעולם של עשייה. זה לא עומד בסתירה, אדרבה, הוא מזכה אותם. ועל ידי קרני זוהר המופיעים מהם, אז כולם מושפעים מאנשי האצילות. זה נקרא אדם ובהמה. הגלות לא הייתה יכולה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים. לא המון גיבור, כי הלא מכל הלא נידף מוכרח הוא נראה, זה היה הגלות, כמו פרשת שבוע, הלא נידף. כל דבר, היינו שם בפחד ואימה. ולא חכמים קדושים גם כן ברום מוזם, כי זה לא מקומם. כיוון שנסתלקה הנבואה ושר רוח הקודש, וגם שרידי הקדושה שנשארו צפונים, ניצוצי גבורתם בקרבם פנימה, כגחלים ועוממות ולא השפיעו. כעת אומר, מה זה כעת? אומר כעת לפני 100 שנה שהוא כתב את זה, אולי יותר, כן, כתב את הדברים האלה, לא אולי, בוודאי יותר. אז הוא אומר, כעת כבר הקיץ הקץ. איזה קץ? קץ הגלות. ביאה שלישית, בית שלישי, וחלה. מה אתה אומר? מה, בית שלישי? כן, בית שלישי וחלה. אנחנו צריכים לדעת, יש 3 בתי מקדש. מקדש ראשון ושני נחרבו בגלל הסיבות שנחרבו, אבל כל הנביאים וכל החכמים מדברים על זה, שבית שלישי לא יחרב. לא יחרב. בית שלישי יהיה נצחי, ולא יחרב את זה. אז ככה, זה מה שהוא אומר, התחיל כבר בניין בית שלישי, אנחנו בעיצומו של בניין הבית השלישי. ביה שלישית אוכלה. הטיפוש של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו על ידי אנשי המעשה, רואים את זה ממש בחוש, אבל לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו, קל וחומר, לספוג רוח עדינותו הפנימית ומגמת חברו להעמיד גוי איתן, כי אם על ידי זרע האדם שהם קרואים, תהיינו אנשים האציליים, להיווצר על ידי גדולת עוז קודש. הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותות ולמופתים בישראל. צריך גם את זה וגם את זה. ואנחנו היום בעצם בתהליך של יצירה של אנשי קודש. יש כל כך הרבה ישיבות בארץ וכל כך הרבה. כל זה יוליד את אותה הנהגה הרוחנית שלא תעמוד כאילו נגד עולם המעשה. אדרבה, היא תיתן תוכן ומשמעות לכל העשייה הגדולה, ואנחנו שותפים לה, במהרה בימינו אמן.